אז שיחה אחרי צהריים היום, רצינו להביא עוד מהנושא של החמלה, שהתחלנו לגעת בו בכל מיני צורות בבוקר. וחשבתי להביא את זה מכמה כיוונים, פשוט להביא את הנושא מכמה כיוונים, לראות מה יהיה לכם, אולי משהו, חלק מהדברים מוכרים לכם, לעגן אותם גם בתוך המסורת של הדרמה, של מה שאני מדבודה, ממה שאנחנו יכולים לקרוא ולהבין, ולראות איפה זה מתיישב גם אצלנו. אז אני רוצה להזמין אתכם גם לצורה מסוימת של הקשבה, שזה אולי מובן מאליו, אבל לפעמים לא אומרים את זה. אנחנו מקשיבים לדרמה בשני אופנים. מצד אחד יש עניין של למידה, אנחנו רוצים להכיר גם מושגים או נושאים, ויחד עם זה לבדוק לפחות מדי פעם את המגע של זה עם החיים שלי. ויכול להיות שחלק מהדברים יגעו, חלק מהדברים לא נוגעים, נשארים סתומים. אז ככה לראות גם את זה. אני אשתדל להשאיר זמן גם שנוכל לדבר או לשאול או לעשות דיון על זה. אני אחכה רגע שהצוות יגיע. סטיבן הזכיר בבוקר שחמלה, נגיד מהפרספקטיבה הטיבטית, היא כאילו תופסת את עיקר או את כל הדרמה, כל הברהמה ויהארה אז מתגלמים בעניין של חמלה. ובלי להתאפס על מודל כזה או אחר של איך להסתכל על הדברים, זה ברור שהמושג הזה, האיכות הזאת, היא מרכזית מאוד בטיצ'ינג הזה. ובאמת כרפלקסיה זה לפעמים מפתיע דווקא המיינדפולנס כאילו נכנס למערב באיזושהי צורה, אולי יש לזה סיבות חברתיות, תרבותיות כאלה או אחרות. זה גם מרכזי, כמובן, זה גם עניין מרכזי בתרגול הבודהיסטי, אבל יש משהו בתרבות של הבודהיזם ש... החמלה נמצאת שם בסיפורים, בהתייחסות של אנשים להיסטוריה, לאיך שבכלל הדרמה צמחה והתפתחה. אז אם אתם אולי שמעתם על הג'אטקה, הג'אטקה זה סיפורי לידה, הלידות הקודמות של הבודה. זה כמו אגדות כאלה, כן? זה לא, פחות לומדים את זה כי זה לא נחשב, זה נחשב כטיצ'ינג כאילו עממי. אבל האמת שבודהיסטים שגדלים בתוך סביבה, בתוך התרבות הזאת, מכירים את זה די טוב. זה מסוג כמו הדברים, החוכמה העממית של ה... והרבה מהסיפורים של הג'אטקה הם סיפורים של חמלה, וכולל ברמה של הקרבה עצמית, שזה אנחנו לא כל כך לומדים על הדברים האלה, כי כאילו בתרבות שלנו זה לא... זה לא נרשם טוב, ומסיבות גם מוצדקות זה לא נרשם טוב. אבל הבודה היה איזשהו בעל חיים בגלגול הקודם שהקריב את עצמו למען מישהו אחר, כל מיני סיפורים כאלה, וזה כל בעצם מין משלים והדגשה של החמלה ונדיבות והאיכויות האלה שהם ברמה כמובן מאוד גבוהה על אנושית כמעט. נותן את הצבע הזה. אז זה אני מציג את זה כאיזה מין ביטוי שגם בעיניי הוא קיצוני, הוא אבל אפשר לראות אותו בתוך התרבות הזאת. מהצד השני, לא מהצד השני, אבל בהמשך לזה, למשל בתוך ההתפתחות של המהיאנה, של הזרמים הבודהיסטיים שאחרי זה הגיעו לטיבט, לסין, ליפן, הבודיסטווה, אותו אדם שמקדיש את עצמו למען שחרור כל היצורים החיים, זה השבועה שהוא לוקח על עצמו כדי, כחלק מהתרגול, כבסיס לתרגול, זה כמובן התגלמות של החמלה, הביטוי הגדול ביותר שאני מקדיש את חיי למען הסרת הסבל, לא רק הסבל האישי שלי, אלא באופן בין אישי, ואני והעולם, אני מסתכל על העולם בצורה כזאת. ואם נכנס, נלך משם לאיזשהו מקום מוכר יותר או אמצעי יותר, הבודה עצמו מלמד מתוך חמלה, מתוך אכפתיות ליצורים החיים. זה למעשה הסצנה, אפשר להגיד, מיתולוגית ברמה מסוימת, שקורית אחרי הלילה של ההתעוררות שלו, שהוא בעצם ברגעים הראשונים, הוא לא רוצה ללמד. מכירים את הסיפור הזה? הוא לא כל כך רוצה ללמד, והוא חושב לעצמו, זה יהיה מעייף ללמד, אני לא בעניין. ואז ברמה סהמפתי מגיע ומבקש ממנו, אומר לו, תשמע, יש אנשים שיכולו ליהנות מזה, זה לא כל כך בלתי אפשרי, והוא נאתר לו ומלמד, ונאתר לו מתוך חמלה, מתוך אמפתיה, מתוך אכפתיות לבני האדם. וזה מלווה את ה... אני מוצא את זה בדרשות של הבודה הרבה פעמים, לא רק הבודה עצמו, גם התלמידים שלו, לפעמים המוטיבציה ללמד, מה המוטיבציה בכלל לעסוק בדרמה וללמד אחרים, זה מתוך אכפתיות ליצור. אז זה נמצא שם בתוך התרבות, בתוך ה... קצת מבחינת המושגים, אולי שמעתם על מושג קרונה, שזה התרגום חמלה, compassion, בדרך כלל מתרגמים את המילה הזאת. זה מושג חשוב, שהוא בדרך כלל מציין את התרגול של חמלה כחלק מהברהמה ויהרה. אז אני אגיד עוד כמה מילים על הברהמה ויהרה, אז למי שלא מכיר, מאוחר יותר. אז התרגולים של איכויות הלב, של ההרחבה של הלב, כלפי כל היצורים החיים, גם כלפי עצמי, לכל העולם, ומתוך ההכרה בכך שיש סבל ואני רוצה להקל עליו ולעזור, קרונה, זה האיכות הזאת. אבל יש עוד מילים בפאלי שפחות מוכרות בדרך כלל למתרגם, כי זה לא מוצג כתרגול פרופר בצורה הזאת. אנוקמפה ואנודאיה, אלה המילים שמופיעות כאכפתיות, למשל בהקשר של איך שהבודה מלמד והתלמידים שלו מלמדים. אני מציין את זה גם כי אנחנו קוראים, אני מתאר לעצמי שאם אתם קוראים טקסטים, אז לפעמים שתי המילים האלה מתורגמות כחמלה, כ-compassion, אבל אלה שני מושגים קצת שונים בתוך העולם של הפאלי, עולם של ה... כן. קרונה, אנוקמפה ואנודאיה. אנוקמפה ואנודאיה הם זה מילים לרדפות פלוס מינוס, והן מופיעות בהקשר הזה.
חמלה.
קרונה וקורונה, לא כל כך דומה. למשל, באחת הדרשות, אנגוטה רניקאיה, יש איזה דיון על מי ראוי לקרא ברהמין, במובן הזה של מישהו שמחזיק או נמצא, מתנהג בצורה אצילית, או יש לו מחזיק בדעות ובהבנה אצילית, לא במובן של ברהמין שנולד לתוך המעמד הברהמיני. ואני מצטט פה, אם יש ברמין שחושב, אין להרוג בעלי חיים. באומרו ככה הוא מדבר אמת, לא שקר. הוא לא חושב את עצמו, אני ברמין או אני פרוש, פרוש כמו אחד שפרש, בגלל זה. ולא חושב אני נעלה על אחרים או שווה לאחרים או נחות מאחרים. הוא פשוט נכנס לדרך הזאת מתוך חמלה ואכפתיות לבעלי חיים. זה, המילה שם זה אנוקמפה ואנודאיה, זה חמלה ואכפתיות. זה, הנה, הדבר הזה נמצא כמעט בכל פינה שאנחנו מסתכלים בתוך, בתוך העולם הזה. אז יש לנו גם את עצם ההימנעות מפגיעה, זה חמלה, והעזרה האקטיבית, הפעולה האקטיבית שמקדמת את זה, זה פעולה של חמלה. בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אני שומע יותר ויותר על הנושא של חמלה עצמית, אולי שמעתם את זה, זה נושא שנכנס חזק בעולמות הטיפול, הוולנס, קצת בהמשך למיינדפולנס, כן? זה שיש גם קורסים של חמלה עצמית, וזה נושא שתופס יחסית הרבה תשומת לב. וזה מעניין הנושא הזה לא, הוא בעיניי לא תופס כל כך הרבה תשומת לב בתוך הדרמה, כמו בתוך איך שהדברים מוצגים במסורת. זה לא בגלל שאין לזה ערך ואין לזה מקום, זה כן מופיע, כלומר, החמלה לעצמי או הדאגה והאכפתיות כלפי עצמי, היא כמובן חלק מהעניין של, אם אני רוצה לעזור לכל היצורים החיים, אז יש פה עוד יצור חי ולמה להפלות? אז כמובן זה ברור שזה חלק מזה, אבל זה לא מקבל איזה זרקור מיוחד. לרוב זה מכוון כלפי מי שצריך. זה יכול להיות כולל אותי וכולל אחרים. מעשה שקראתי את אחד, אתם מכירים את קרן ארבל ואת התרגומים היפים שלה לדרשות, וכשהיא מתרגמת את אחד מהתיאורים של איך לתרגל קרונה, והיא כתבה שם, מפנים את ה... אני אקרא את כל הפסקה, זה גם פסקה מאוד יפה, והיא גם כזאת מרכזית לתרגול של ברמה ויהרה, אז אולי קראתם אותה כבר פעם, אני אקרא לכם אותה. באמצעות תודעה שהתמלאה בחמלה, נזיר שוהה כך שהחמלה מתפשטת לכיוון אחד, לכיוון השני, לכיוון השלישי והרביעי. היא מתפרסת למעלה ולמטה ובאלכסון ולכל מקום, לכולם וגם לעצמו. באמצעות תודעה שהתמלאה בחמלה לעולם כולו, חמלה שופעת, חובקת כל, חסרת גבולות, שלווה ומלאת טוב לב. זה התרגול של קרונה. אבל אני, אם אני מותר לי לעצר על קוצו של להיות שם, שאלתי אותה, קרן, מה הסיפור של לכולם וגם לעצמו? כי בפאלי זה לא כתוב. כתוב לכולם. אז היא אמרה לי, טוב, כולם זה כולל, זה כולל את עצמו, היא צודקת. כולם זה כולל גם אותנו, לא נשכח, אנחנו שוכחים. אז היא כתבה את זה. אבל בפאלי כתוב לכל. להכל. אין את הדגש הזה, זה מה שאני אומר. את יכולה לשאול, כן.
בדרך כלל בתרגולי מטה מסורתיים, דווקא תמיד מתחילים עם קודם לעצמי, ואז ל...
כן. ושמעתם את השאלה? בתרגולי מטה, וזה אותו דבר לתרגולים האלה, כן, של קרונה ושאר הברמה ויהרס. יש כאלה שמלמדים להתחיל את התרגול לעצמי. אבל זה לא הכרח. כלומר, אני חושב שזה תלוי גם קצת מה קל. התרגול בדרך כלל מתחיל בדברים האלה איפה שקל לי להפנות את האיחולים. יש הרבה מאיתנו ש... זה מקום קל וטוב להתחיל בו, אני מאחל לעצמי. זה טבעי וקל, ויש הרבה מאיתנו שזה לא המקום הקל להתחיל בו. וצריך לבחור משהו אחר, מישהו אחר או משהו אחר, שיהיה נגיש מספיק, שאנחנו יכולים להפנות לשם את האנרגיה הזאת יחסית בקלות, ולהתרגל אליה ולטפח אותה. כן, כן. אם זו שאלה, רק שלא נעצר. כן.
ואז הטיצ'ינג מותאם לתקופה בהרבה מובנים. אז אם עושים כאילו אנלוגיה להיום, שזה נגיד במערב, כל הנושא של שיפוט עצמי ומאוד נפוץ, תרבות נורא הישגית וכן הלאה.
כן.
אז כאילו בקונטקסט של התרבות שלנו, יש מקום להתייחס לעצמי המסכן במרכאות. כי מרוס הוא צריך לקבל ציונים יותר גבוהים כדי להיות מוצלח ומודדים אותו כל הזמן וכן הלאה.
כן. זה, אין ויכוח. כלומר, התרבות היא גם קצת שונה, ואנחנו, ויש התאמה של זה, ולאור מה שאמרת, זה יכול להיות או יותר טוב להתחיל ככה, או יותר קשה להתחיל ככה. פה אנחנו קבוצה של מתרגלים ותיקים, ואתם כבר, אם יש לכם התנסות בדברים האלה, אתם יכולים לבדוק פשוט, פשוט לבדוק מה עובד. אנחנו רוצים לעבוד עם מה שעובד ולהיות מיומנים בדברים האלה, וזה, יש מקום לזה. אני רוצה לחזור ולדבר באמת אולי אפילו על השאלה הזאת, שגם עלתה בבוקר לגבי עצמי ואחר, וגם הגבולות, ו... מה קודם למה? זה בתוך אפילו בתוך המסורת הבודיסטית יש מתח מסוים של האם, מה זה תרגול? זה תרגול שאני מתרגל בשביל עצמי, מתרגל בשביל מישהו אחר? מאיפה אני מתחיל? מה נקודת הכניסה? אני לא חושב שיש לזה תשובה חד משמעית, כן? אני פותח את זה יותר כנושא של כאילו כדאי להסתכל עליו, אפשר להסתכל עליו. וזה נוגע קצת לשאלה של מי אנחנו כיצורים שחיים על האדמה הזאת ונולדים לתוכה. האם אנחנו קודם כל אינדיבידואלים שמטפחים את הקשרים אחד עם השני, או שאולי זה אחרת, ההפך. אני מציע את זה כפרספקטיבה. אני חושב שאנחנו חיים בתרבות שמספרת לנו משהו כזה. כל אחד מאיתנו אינדיבידואל, ואנחנו יכולים לעבוד על הקשרים שלנו. ואולי אפשר להסתכל על זה גם אחרת, שאנחנו קודם כל יצורים חברתיים, אנחנו קודם כל ביחד, אנחנו קודם כל ביחסים, ומתוך היחסים האלה אנחנו לומדים גם להיות עצמאיים או נפרדים באיזשהו מובן, ואפילו התפתחותית לחשוב על זה ככה. תינוק שנולד, הוא לא אינדיבידואל, הוא לא יכול גם לשרוד לבד. הוא חייב את הקשר הזה, את המערכת היחסים הזאת, נכון? אנחנו יודעים את זה היום מכל המחקרים, מהפסיכולוגיה, שזה נחוץ ברמה ההישרדותית הבסיסית, אבל לא רק מבחינת אוכל ושתייה. כן? תינוקות שיקבלו את ה... אוכל ואת הבגדים ואני יודע מה, מה שהם צריכים מבחינה פיזית ולא יקבלו את הקשר האנושי של דמות שדואגת ואכפת לה והיא מטפלת והיא נמצאת בסינכרון ובקיצור דמות שיש בה איכויות של ברם אביהרה, דמות שהיא מביאה את האיכות המטפלת שהורה בדרך כלל מביא לתינוק, התינוק הזה לא התפתח. לא התפתח, פיזיולוגית. המוח שלו לא התפתח. שמחתנו זה יחסית נדיר שדבר כזה קורה, אבל זה, אבל כן קורה. והמקרה הבאמת שובר לב במיוחד, זה היה, התגלה דיקטטורה ברומניה התפרקה וגילו את בתי היתומים שהיו שם, ובתי היתומים שם היו יתומים שלא קיבלו את הטיפול הזה. הם דאגו להם מבחינה חומרית, אבל הם לא... ומדובר בילדים שנפגעו מאוד קשה, אם הם היו מאוד קטנים, הם יכלו לעבור שיקום, כי ברגע שהם נכנסו לתוך משפחות, אבל אם הם ממש גדלו בסביבה הזאת, הם נשארו עם פגיעות. זה אחת מהטרגדיות הבאמת גדולות של העולם. אז אם אנחנו יודעים את זה, אנחנו מבינים את איכויות הלב האלה אנחנו לומדים ביחד. ואנחנו לומדים, וכשאני אומר לומדים את זה, אני מתכוון, גם לומדים את זה וגם בעצם הן מתגלות באופן טבעי. זה משהו שיש לנו באופן טבעי, והוא קורה במפגש עם אחד עם השני. אז אם... כשאנחנו גדלים, אנחנו יכולים להפנות את אותן איכויות גם לעצמנו. זה קצת היפוך ממה שלפעמים אני שמעתי, שזה... קודם אני מפנה את זה לעצמי. איך אני יודע להפנות את זה לעצמי בכלל, אם לא הייתי בסביבה שהדבר הזה קרה? והדימוי הזה של הבודה הוא גם הוא הורה, הוא היה באמת הורה, לא כל כך מוצלח, כנראה, בשלב הפרה-בודה שלו. הוא לא היה בודה שם, הוא היה עדיין חיפש את הדרך. אחרי זה הוא היה... הביע את האיכויות האלה מאוד יפה, גם לבן שלו. וגם לתלמידים ואחרים, וזה מופיע בכל מיני דרשות. הבאתי פה, יש איזו סצנה כזאת שאחד, איזה נסיך מגיע ומשוחחים על משהו. זה דרשה מאוד יפה, אני תרגמתי אותה לא מזמן, היא רלוונטית גם לנו, כי היא עוסקת בדיבור ובאיך לדבר. אבל בסצנה הספציפית הזאת, הוא יושב שם, הנסיך יושב שם והוא מחזיק תינוק. ואז הבודה אומר לו, אני גם אפשר לקרוא את זה במילים של הטקסט עצמו. באותו הזמן ישב בחיקו של הנסיך תינוק קטן. המבורך פנה אליו ושאל, מה אתה חושב נסיך? אם בגלל חוסר תשומת לב שלך או של המטפלת, התינוק שלך היה שם מקל או אבן בפיו, מה היית עושה? הייתי מנסה להוציא אותו, אדוני, הוא עונה לו. ואם זה לא היה מצליח, הייתי מחזיק את ראשו בידי השמאלית ומוציא אותו בכוח, בכיפוף אצבע בידי הימנית. אפילו אם היה יורד לו דם. ולמה זה? בגלל שאכפת לי מהילד. זה הסצנה. ושוב, זה אותו מושג, כן, האכפתיות הזאת. וכל זה משל ל... מה הבודה עושה, איך הוא מדבר עם אנשים אחרים ותלמידים, באופן שמאיר דווקא נקודה שהיא נשמעת מוזר להרבה אנשים, שלפעמים המילים שנאמרות יכולות להיות לא נעימות לאוזן. וזה לא האינדיקציה לאם יש שם אכפתיות וחמלה. לא האינדיקציה היחידה, כן? הבודה אומר, אם אפשר להגיד את הדברים, לעשות דברים גם שזה יהיה נעים, אני אעשה את זה. אבל יש מקרים שזה לא יוצא ככה, וגם, בואו נדע באמת, יש מקרים שאין לנו שליטה על זה. שאנחנו לא יודעים איך הצד השני ישמע או יגיב, התכוונו לטוב ויצא משהו אחר. אבל חשבתי, אני הבאתי את זה יותר בגלל הסצנה הזאת של הורה שדואג לילד, והורה שדואג לילד דואג בכל מיני צורות. זה מרחיב את המושג הזה של הדאגה והאכפתיות והחמלה אל מעבר לנעימות וחמידות. זה בלבול שקל לעשות. להתנחמד ולהיות אכפתי וחומל זה לא אותו דבר. יש כמה דברים נוספים שהם דווקא אני למדתי אותם בעולם הפסיכולוגי שנראים לי מועילים לדבר הזה. הזכרנו תינוקות ואנחנו יודעים, שוב השאלה הזאת של חמלה זה גם לחשוב שתינוק בן יומו, זה נראה שיש לו מעט מאוד חמלה. מי שיש לו גידל ילדים בגילאים האלה, זה הם, עוד בשלבים שלפני שהם מחייכים, כן? זה עבודה מאוד קשה ולא מתגמלת במובן הפשוט של המילה בזמנים האלה. והתינוקות הם לא מביאים חמלה במובן הזה שהם לא מרחמים עליך, הם איתו, הם רעבים, הם רוצים לישון, שהם צריכים שיחליפו להם, צריך להחליף להם. ככה זה עם הילדים שלי, אני לא יודע איך זה אצלכם. וכמובן, עם ההתפתחות, אז גם דברים אחרים קורים בתוך היחסים. אז זה ממש עניין, ממש עניין כזה של התפתחות. אבל תינוקות כן יודעים לעשות משהו בין אישי. הם מאוד מאוד מכוותים ויודעים לעשות תקשורת. וברמה הבסיסית מאוד, אצל תינוקות אפשר לראות איך הם יודעים להדהד סבל. עכשיו אנחנו מדברים על איך מתייחסים לסבל, כן? למשל, תינוק אחד בוכה, אם יש שניים, השני גם יכול לבכות. מדביקים אחד את השני. וזו תכונה מאוד מאוד בסיסית, אנושית, יונקית, משהו בביולוגיה שלנו יודע לעשות את ההדהוד הזה. וזה רובד מאוד מאוד בסיסי, זה לפני חמלה, זה לפני התפתחות של שפה, זה לפני כל הדברים שאנחנו מכירים. תינוק בוכה, גם השני בוכה. או צוחק, אתה עושה לתינוק פרצוף, הוא משיב לך עם הפרצוף. כאילו, יש איזה יכולת להדהד, לעשות, אני לא קורא לזה חיקוי אפילו, כי חיקוי זה כבר כאילו רמה יותר מתקדמת. מה זה חיקוי? אני יודע מי אני ומי אתה, ואני עושה חיקוי שלך, אני עושה את זה דרך עצמי. שם זה ממש ממש עידוד. מערכת העצבים אחת מהדהדת מערכת העצבים אחרת. וכיוון שזה, אתם אולי לא זוכרים, אבל אתם גם הייתם תינוקות וגם אני, כולנו היינו שם, כולנו ממשיכים להחזיק את אותה מערכת עצבים. זה לא איזה מישהו, כאילו, יש, קרו הרבה דברים בדרך, כן, אבל לכולנו יש עדיין משהו בתשתית שיודע לעשות את זה, ואולי אפילו עושה את זה. זה יכול לגרום גם לסבל ולקושי, כי אנחנו מהדהדים רגשות שאחד של השני, לטוב ולרע. זה רובד אחד. הרובד השני, שגם אותו לפעמים מבלבלים עם חמלה, זה אמפתיה. אמפתיה כבר קורית במצב שבו יש איזשהו מבנה של הסלף שהוא מופרד. אבל בתוך המערכת הזאת, שכן, אני זה אני, את זה את, אבל שיש אמפתיה זה אומר שאני יכול להרגיש את מה שאת מרגישה. אחרת, איך היינו יכולים להרגיש? איך אנחנו יודעים איך מישהו מרגיש בכלל? האמת היא שמה שקורה זה שהמוח והגוף, כן, הם, מכיוון שהם מכירים את ההרגשה, אני הייתי עצוב, את עצובה, אני הייתי עצוב, אני יודע איך זה מרגיש, אבל לא יודע רק כי יש לי, ראיתי סרט, או כאילו זה משהו בזיכרון שלי, המופשט, אלא אני יודע איך זה מרגיש. וכשאני פוגש את הבעות הפנים ואת המילים ואת הטון, אני יכול להרגיש את זה בעצמי. זה קורה כשאנחנו מקשיבים למוזיקה, נכון? המוזיקה יכולה להעביר משהו ברגש מסוים. אני מרגיש, אני מרגיש את הרגש הזה. בדיוק המערכת הזאת היא מתעוררת. והאמפתיה היא דבר, היא גם מאוד חשובה לנו. כי היא מאפשרת לי לדעת איך מישהי מרגישה. וגם זה חשוב לנו מהצד השני. אם תחשבו על עצמכם בסיטואציות כאלה, מי לא היה רוצה שיבינו אותו. וכשאנחנו מדברים על ההבנה שבאמת נעימה לנו ויש בה כוח של ריפוי, זאת לא הבנה קוגניטיבית הזאת, כן, קראתי על זה בספר, אני זוכר שקראתי על זה איפשהו וזה נשמע לי ממש מוכר, לא, אנחנו רוצים לקבל את התחושה של ההבנה, נכון? והתחושה של ההבנה זה האמפתיה, זה ההדהוד של האמפתיה. אז, והדבר הזה הוא גם מאוד, הוא כאילו מאוד חשוב התפתחותית, הוא מאוד חשוב ביחסים, הוא עוזר לנו להרגיש בטוחים, הוא חלק מהצמיחה. אז מה יהיה מעשה של חמלה, אם לא לרצות לטפח את היכולת הזאת? אז הנה, ככה הכנסתי גם את חמלה בסופו של דבר. שחמלה היא לא רק היכולת להרגיש מה מישהו אחר מרגיש, אלא נכנס שם מוטיבציה, רצון, לעשות משהו בשביל לעזור. אז בשביל שבכלל תהיה חמלה, חייבים שיהיו התשתיות האלה. אנחנו חייבים לדעת מה זה להיות בן אדם, לדעת מה זה להרגיש, לדעת להקשיב, לדעת להדהד, דברים טבעיים. זה חייב להיות שם כתשתית, ויש את זה כתשתית. אנחנו בני אדם, אנחנו יונקים, כן? אנחנו יצורים חברתיים, בוודאי שיש לנו את זה כתשתית. אבל אם יש רק את זה, ואין את הרצון והמוטיבציה, זה לא חמלה שהבשילה באופן מלא. ולמעשה, כמו ש... יש סיפור נחמד מהמחקר של אמפתיה וחמלה של בתוך המסורת הבודיסטית, שהם לקחו נזירים מאוד מנוסים טיבטים וניסו, גם ראיינו אותם וגם הכניסו אותם לסורק מוח כדי לראות מה קורה להם במוח כשהם מתרגלים מדיטציה של חמלה. ומאטי ריקר, שהוא נזיר מאוד ותיק במסורת הטיבטית, אבל במקור הוא צרפתי, וגם הוא היה מדען לפני שהוא נהיה נזיר, אז הוא שיתף פעולה עם הפרויקט הזה. הוא תיאר את זה מאוד יפה, הוא אמר, אם אני רק פותח את הלב לסבל של מישהו אחר, זה נורא. כי זה חלק מהאימון. ואתם יכולים לבדוק את עצמכם, האימון של הלב הפתוח הוא מאפשר לנו להרגיש את הסבל של מישהו אחר, ובאמת להיות פתוחים לזה. אנחנו כאילו לא שמים את ההגנות, לא סוגרים את העיניים, לא אומרים, טוב, אחר כך. אנחנו באמת מוכנים. אבל רק להיות במגע עם סבל של מישהו אחר, זה מאוד קשה. כי אם אמפתיה זה להרגיש את הסבל של מישהו אחר, אז אני עכשיו אני גם סובל. שנינו סובלים בתוך הסבל. איפה זה משתנה? איפה קורה שינוי? שיחד עם זה, מגיעה איכות של איכות אמהית או אבהית או איכות שאני רוצה לעזור. ואז פתאום הכל משתנה, כן? כי איך זה מרגיש להיות ביחסים כאלה ש... אני רוצה להציע משהו, אני רוצה לעזור. זה מפעיל מערכת אחרת לגמרי, והיא כבר לא, היא כבר בעצמה יש בה ודנה נעימה. ודנה, כן, ה-feeling tone, הנעימות או אי-נעימות של תחושה. כשאני בתוך מקום שאני רוצה ויכול להציע משהו, אז פתאום אני רוצה להתקרב. זה נעים, יש בזה משהו מיטיב. והאיכות הזאת היא חשובה לחמלה, כי היא גם מונעת את מה שנקרא לפעמים empathy fatigue או compassion fatigue, העייפות, השחיקה שיכולה להיות מזה שאנחנו במגע עם הרבה סבל.
הרצון הזה אבל לעזור, הוא לא יכול גם ליצור את תסכול דווקא? אני רואה את הסבל שלך, אני רוצה לעזור, לא תמיד אני יכולה.
כן, כמובן, בטח. כן. הנושא של שיש משהו שאני לא יכול לעשות לגביו, שום דבר דורש ופקע, דורש את האיזון הנפשי, שהוא גם חלק מאברהם אביהר, אז זה באמת דורש עוד רמה של הערכות יחד עם זה. כן, ויש גם את אלה.
אני לא, אפשר שאלה?
כן, בטח.
אני לא הבנתי עכשיו, חבר מספר לי מקרה, אני מזדהה איתו, ששתנו סובלים. המקום שבו אני רוצה לעזור לחבר, ככה אני משתחרר מהסבל שקיבלתי מההזדהות. הבנתי נכון?
כן.
זה פשוט נעים, כי אתה לא אמרת, אתה אמרת זה פשוט תחושה נעימה.
כן, זה מוסיף, זה מוסיף. על ה... כן, לא הבנתי, אולי לא הבנתי מה, לא, מה שאתה מתאר נשמע לי נכון.
אני הבנתי ממך,
כן.
אני עכשיו יושב עם חבר, מספר לי סבל שהוא חווה,
כן.
אני אמפתי כלפיו וחווה גם את הסבל.
כן.
עכשיו בעצם שנינו סובלים.
אם אתה באמת אמפתי ברמה גופנית, אני מדבר, ברמה כן. הזה שכאילו, אתה ממש בתוך הסבל עם הבן אדם האחר, סבלו הוא סבלך, זה כן. זה אמפתיה.
כן. השאלה היא, ואז אתה אומר, ואז מה שהבנתי ממך, זה שבעצם המקום שאני רוצה להיטיב ולעזור, זה המקום שבו הסבל שאני כביכול לקחתי, משתחרר. ככה אני גם לא נשחק מהדבר הזה.
כן. אני יכול לעזור רק אם כן. יש פקע, רק אם יש מרחב, אני יכול לעזור בעצם. אחרת אני מזדה. מאחר ואני רוצה לעזור, יש מרחק, יש את ה...
כן, אופקה זה, הייתי אומר, זה תוספת נוספת, אפילו בקרונה, רגע, אחד, כי אני לא יכול יותר מאחד כל פעם. נתחיל, כן.
אני פשוט לא הבנתי איך זה שיש בי רצון לעזור לו, זה גורם לזה שאני לא אסבול מהכאב שלו.
תנסה. זה ממש... זה איפה שנכנסות האיכויות, אוקיי, דנה, נדיבות, יש לי אולי אפילו איזשהו ידע שיכול לעזור, או אפילו מה שיש לי זה עצם זה שאני מקשיב לך ומכיל, נותן big mind לתוך זה. כאילו, מה ששימושי, מה שאנחנו יודעים לעשות. מה מתעורר בתודעה כשאני מביא את האיכות הזו? זה לבדוק, לראות את ההבדל בין זה לבין רק הזדהות. עכשיו רגע, זה לגבי האופקה, אני חושב זה תוספת, זה עוד רובד, עוד דבר שיכול להיות שם. ואופקה במיוחד, אני חושב כשהדברים הם כל כך, אין לי השפעה עליהם, ואני לא באמת יכול לקחת את הסבל, או לעזור, או לתקן.
תמיד יש את
זה. אוקיי, כן, אפשר להגיד.
יש אחרת, אני מזדהה. כן. אני צריך את המרחב. אני צריך את המרחב כדי... באמת לעזור, אחרת אני בתוך
זה. כן, כן. אני מקבל, והברהמה והיער הזה, יש בהם תחומים חופפים. זה בדיוק המקום של התחומים החופפים. אופקה זה איזון נפשי, השתוות הנפש, אקוונימיטי, סוג של שלווה, יחד עם מה שעולה, אל מול מה שעולה. אז אנחנו פה, אני מביא איזשהו היבט אנליטי במבט הזה. אלה שני מושגים שונים, תרגולים קצת שונים, אז הם לא אחד. הם במובן מסוים כן אחד, אבל במובנים אחרים אפשר לראות איפה זה כמו, הייתי אומר, הדגש קצת אחר, הצבע קצת אחר. אפשר לראות איך, כן, אלה שני דברים שונים. יש לנו מטה, כן? מודיטה, קרונה ואופקה, ארבעה ברהמה ויהארז. ברור שהם ארבעה דברים שיש בהם הרבה מהמשותף, אבל הם גם מוצגים כארבעה דברים שונים. ארבע תנועות של הנפש שיש בהם דקויות שונות. אני חושב שזה שווה לנסות כזה להריח את ההבדלים ביניהם גם. כן. וזה באמת החלק המוטיבציוני בתוך זה. דופמין הוא ההורמון שקשור גם למוטיבציה. ויש שם את האלמנט, מה שמבחין בעיניי ומדייק את הנושא הזה של מה זה חמלה, מה זה קומפשן, זה הרצון לעזור. אז עוד שעה אחת ואז נמשיך.
פשוט יש גם מצבים שבן אדם מאוד בחמלה וזה, ובכלל
בשביל. יש מצבים שמניסיונה,
אבא שלי הוא פשוט
בנאדם כזה. שהוא עם הרבה חמלה, אבל מעט שוויון נפש. זה יכול להיות.
There is something in, shall we say, non-Buddhist language that's very, very basic to all the four of them. And that actually saves us, in a way, from the problem of too much pain because of empathy, if we're empathic with others. And you could say, simply the heart is open, or we are touched. All four of them will go under that, you know, non-Buddhist language would be, we are touched by, and that in a way saves us, so that even pain we experience and we don't, can't do anything about it, your question, we are still out of ourselves and our heart is open, and so there's a kind of compensation there, even if we're not able to help. Something is the expanding our heart in all of those.
ובשפה בודהיסטית הרבה פעמים מסתכלים על מה, כשיש איכות מסוימת, איזה איכות לא קיימת. נכון? התודעה היא ריקה מאיכויות מסוימות שאיכות. אז כשיש חמלה, מה אין? אז מכיוון שחמלה היא רצון לעזור, רצון להקל, והמגע עם הסבל והרצון להקל, אז היא באופן מובהק אין בה אלימות. אין בה רצון לפגוע. זה האיכות של התודעה שמה. לכן זה משתלב כל כך יפה במארג הזה של טיפוח התודעה. אנחנו רוצים לטפח תודעה לא אלימה, תודעה שיש בה טוב. אז באופן מובהק, הקרונה מביאה את זה. אז אני רוצה עוד להגיד משהו אחד על אברהמה ויהרה, שכזה משהו ששומעים אותו הרבה, זה גם טיפה אישור קו גם, וחלק מכם אולי מכירים, אבל אלה תרגולים ואיכויות בעצם, שאפשר לתרגם אותם האיכויות השמימיות, כן? כי ברמה או ברמן, זה תלוי איך מבינים את המילה, תכף אני אגיד על זה עוד, אבל בשפה פשוטה אפשר להגיד שזה כמו האלוהים, או כמו הטבע, או כמו איזה כוח, הכוח שעומד בבסיס כל הדברים. ובאופן יחסית פשוט, מטאפורי, נכון? זה האיכויות האלה, האלוהיות, השמימיות. ובכל זאת עלתה אצלי באיזשהו שלב שאלה, ברמה עצמו הוא לא, הוא אל בתרבות ההודית, כן, זה מופיע בכל מיני צורות, אבל בתוך המסורת הבודיסטית, זה, הוא לא כל כך חשוב. כאילו, הוא לא נחשב להפך, אפילו יש איזה מין, איזה מבט כזה שלפעמים הבודה אומר, כן, ברמה זה עוד אחד מהדברים שיש בעולם, כן, פשוט בעולמות הברמה יש ברמה, ובעולמות אחרים יש את היצורים האחרים. זה באמת כאילו האלים מהדרגה הכי גבוהה, אבל בהיררכיה הבודיסטית הם עדיין בתוך הסמסרה, שלא יהיה טעות. הברמה כישות, כאילו הם מופיעים בעולמות הברמה ושנגמר להם הזמן שם, הם חוזרים. הם לא יודעים את זה, אבל הם חוזרים. אז עכשיו, לאור זה, אני אומר, לאור זה שזאת התמונה שעולה מהטקסטים, אז איך יש לנו תרגול, ולדעתי זה התרגול היחיד, אולי אתה תגיד, אם אתה יודע משהו אחר, זה התרגול היחיד שקרוי על שם איזושהי ישות כזאת, ברמה ויהרה. ויש טקסט אחד שלדעתי מסביר את זה בצורה, מסביר את הסיבה די טובה, זה דרשה מהדיגה ניקאיה, שמתחילה עם סיפור כזה. שני ברעמינים הולכים, הם הולכים בשביל של בן דור, ומתווכחים, שני ברעמינים צעירים. על מה הם מתווכחים? מה הדרך הנכונה להגיע לברעמה? עכשיו, בשביל ברעמינים צעירים זה, זה, זה ויכוח כאילו לגיטימי, הוא יש לו מורה כזה, הוא יש לו מורה כזה, זה לא בתוך העולם הבודיסטי, כן? זה בתוך העולם ההודי, החוץ בודיסטי. והם מתווכחים איך מגיעים לברעמה, כי המורה שלו אומר ככה והמורה שלו אומר ככה. והם אומרים, טוב, שמענו שיש את השקיימוני הזה, הבודה, שמסתובב פה והוא יודע הרבה דברים, אנחנו אולי נלך לשאול אותו. ואז הם הולכים ושואלים אותו ומתפתח דיאלוג שלהם סביב זה. עכשיו זה ברור שהם, וגם הטקסט יש בו מין רפרנסס כאלה לדאטה, לדתות שהיו בהודו, או לתפיסה הרוחנית נגיד שיש בהודו, יש שם דברים שדי ברור שהם מתייחסים לדברים אחרים שכתובים באופנישדות ובטקסטים חוץ בודיסטיים. והדברים האלה קשורים באמת להשגת המטרה הנעלה של הדרך הרוחנית, שמוצגת בחלק מהמקומות כאיחוד עם ברמה. וכאן אפשר להבין את זה בשתי צורות, ויש לנו חופש פרשני, אני חושב, להבין את זה. אפשר להבין את זה כאיחוד עם ברמה, אותו אל שהצגתי קודם, הפרסונלי הזה, שהוא כאילו נולד וחוזר ומוצג באור קצת אפילו מגוחך בעולם הבודיסטי. שזה, אתם יודעים, זה כמו שהיינו ילדים ולמדנו, לא יודע, על האלים היווניים, או מין בן אדם כזה, רק שהוא בן אדם משודרג כזה באיזשהו מקום. אבל אפשר גם לחשוב על ייחוד עם ברמה כנגיעה או ההבנה או הפגישה עם איזה משהו שהוא מעבר לאני הפרסונלי, מעבר למה שאני יודע בחושים, לאיזה משהו שהוא פשוט מעבר. ואז בשפות, אולי בשפה יותר מודרנית, משחקים, האחד, יש אנשים טעות מעלה. הקוסמוס, הטבע, האלוהים. איך מגיעים לאותו חיבור שהוא המטרה של הדרך הרוחנית? זה השאלה שם. ואז הבודה אומר להם, הוא מעביר להם ביקורת בכל מיני צורות על הדרכים שהם עושים, הוא אומר להם, תראו, הברמה, ושוב, פה אני חושב שזה במובן היותר מופשט ויותר, אין בו שנאה, יש בו נדיבות, הוא מלא בשפע ונדיבות, אין בו שנאה, והוא גם, יש בו את האיכות שהיא לא מפלה, היא מאוזנת, היא לא לפה ולא לשם, נכון? איך אתה מגיע לאיכות הזאת? אתה מטפח אותה. ואתה מטפח אותה באופן לא מוגבל, לא רק לעצמי ורק לחתול שלי ולשכנה, אלא באופן לא מוגבל לכל הכיוונים, כמו שקראתי לכם קודם את הפסקה הזאת שקרן תרגמה, לכל הכיוונים באופן לא מוגבל, וכשאתה עושה את זה, אתה בעצם נמצא במגע עם האיכות הזאת. וכמובן שאם אתה במגע עם החוט הזאת, אתה כאן ועכשיו במגע עם החוט הזאת, אתה תהיה לך קל יותר להיות במגע עם החוט הזאת בעתיד, אתה בעצם בונה את הגשר הזה, או אתה נמצא שם כבר. והוא קורא לזה, והוא אומר, זה שחרור של התודעה. וזה הטקסט שמתאר את הברמה ויהרה, מטה, איכות של ידידות, אהבה, באופן לא פרסונלי, כן? הקרונה, חמלה, מודיטה, השמחה, השמחה בשמחתו של האחר, השיתוף של השמחה, והאופקה, האיזון, היציבות, התודעה השקטה. ושם הוא מציג את ה... הוא אומר שזה כמו שאתה תוקע בשופר והקול שלו מגיע לכל קצווי תבל, זה אותה דבר, האיכות הזאת היא את ה... שולח אותה, זה כמו האנרגיה הזאת נשלחת לכל קצווי תבל. יכול להיות שתרגלתם בצורה כזאת, למדתם את זה ככה, לתרגל אברהם אביהרז בצורה הזאת. אז אלה הארבעה. ואני חושב שמתוך הטקסט הזה זה קל להבין למה זה נקרא אברהם אביהרז. זה לשכון, להיות, לשהות בתוך, עם הברמן. עם, זה האיכות, האיכות הבלתי מוגבלת הזאת, האיכות ה... אחר כך זה תפס כל מיני כיוונים, אתם יודעים, בתוך המסורת הבודיסטית, זה התפתח בכל מיני צורות שכבר כאילו לא, הם לא, לא היו דווקא נשענו על, ה, על הדבר הזה, אבל השם נשאר. כן. בעולם המחשבה הבודיסטי העתיק, כן, ההבדל הוא לא כזה ברור, כן, רגשי, המדלכה, העניין של רגשי, אבל אם אני מבין את השאלה נכון, אני רוצה להגיד כן. ובמקרה הזה ספציפי גם, במיוחד, אין שם משהו שכלתני כמעט בכלל. כלומר, יש את המילים ואת ההתכוונות, אבל מדובר על סוג של איחול, אבל סוג של כוונה. אני חושב שזה, להגיד שזה רק רגש, זה גם קצת מוגבל. זה רגש עם מוטיבציה. אלא אם כן את כוללת בתוך רגש גם מוטיבציה. מוטיבציה זה איזושהי כוונה. אז אם יש לנו את האפשרות להיות במגע עם האנרגיה הזאת והכוונה הזאת, זה בפני עצמו תרגול, שהוא קודם כל תרגול שאנחנו עושים כתרגול מדיטציה, אבל יש לו אחרי זה פירות מכל מיני סוגים. פרי אחד זה שאנחנו מעצבים את התודעה שלנו בצורה כזאת, וכמו שאמרנו, כשהתודעה היא באמת ספוגה ב... איחולים האלה, ולא נתקעת בשום דבר, כן? זה זורם לכל הכיוונים. אז אין בה אגרסיביות, אין בה איבה, אין בה מאבק, ולכן יש בה חופש מכל הדברים האלה. ואז הסיכוי שגם כשאנחנו לא במצב המדיטטיבי, שהוא האימון, כשאנחנו פוגשים, אחד את השני, פה ובמקומות אחרים, יותר סיכוי שהאיכות הזאת תבוא לידי ביטוי באופן טבעי. וכמובן, באותו אופן אפשר לקחת את זה בצורה יותר תרגולית ומעשית לטפח את האיכות הזאת באופן אקטיבי מול, כמו שהזכרתם קודם, מול עצמי. מול אחרים, ויש במסורת את ה... שוב, לא נעשה את זה עכשיו, את ה... אתם מכירים את המדרג הזה של להתחיל, זה בעצם להתחיל באיפה שקל ולגביר את הדרגות הקושי, עד שאתה יכול לתרגל את זה עם מישהו שיש לך איתו קונפליקט.
למעשה זה, כמו שסטיבן אמר, דרך מיינדפולנס, אנחנו יכולים להתחבר יותר לנפש הבודה שלנו ולנפש הבודה של האחרים, כשאנחנו מורידים את שלושת הרעלים. אז למעשה זה כאילו לתלוש את העשבים השוטים, ואז אנחנו מתחברים בעצם לנפש הבודה. זאת אומרת, זה לא משהו חיצוני, אלא זה משהו שיותר מתחבר לטוב שנמצא בפנים, כשהוא לא עם הפרעות, כשהוא יותר במיינדפולנס.
כן, אני חושב שזה גם וגם. אתה יודע, במטאפורה של הגינה, אנחנו עושים, גם אנחנו תולשים את העשבים, אנחנו גם משקים את הצמחים שאנחנו רוצים שיגדלו. אנחנו גם מטפחים, אנחנו עושים את כל הפעולות בשביל שזה יגדל בצורה כזאת. אז כן, ניסה.
מישהו, זה הקרמה, הוא חומר אותו, הוא מוציא אותו מבעיה,
כן.
אותו דבר לגבי החווה של אנגולו. בסופו של דבר המוטיבציה היא באמת לעזור למישהו, אבל אני חושב שבאיזשהו לבל של הבנת הקארמה אתה גם מביא את זה לעצמך.
כן. אתה יכול לראות איך שני הדברים באמת הם לא נפרדים. וזה גם, אתה יודע, כשלומדים, ולמדתי על קארמה, למדתי על ברהמה ויהרה, למדתי מדיטציה, למדתי כל... אני רואה, זה הכל מתחבר, כן? זה הכל חלק מתפיסת עולם שהיא עובדת די טוב ביחד, כאילו המושגים תומכים אחד בשני. אז בטח, זה לא מפליא.
אמרתי את זה גם בקונטקסט של לפעמים כאילו, כמו שאתה אמרת, זה יותר מסובך להאמין למשהו שנגיד, מורה מסביר, והרבה יותר קל להאמין לניסיון חיים. ובאמת כאילו כשאתה מנסה כל מיני היבטים של קארמה ואתה רואה שזה ככה, אז אתה הולך הלאה לחמלה ואתה הולך לכל הטיצ'ים כאילו. זה נראה לי כזה סוג של לקרב אותך לאמת של זה.
כן, אז אנחנו מתקרבים לשעת לשעה שלנו, אבל יש לנו גם בהמשך, אני רק מסתכל על הלוז. כן, יש לנו זמן גם אחרי זה, אז כן. כן. כן.
אני מבין את הבנפיט של אברהם אביהרה ושל התרגולים האלה, אבל זה מרגיש לי כמו... כאילו אתה משתמש במיינד לפתור בעיות של המיינד. כאילו אתה נשאר מוגבל כזה בעולם של המיינד. זאת אומרת, כמו הדוגמה שסטיבן סיפר על הנסיעה בכביש 101 בקליפורניה, אז כאילו הוא תפס שעלו בו רגשות מטרידים, והוא השתמש במיינד כאילו לשנות. אז כאילו אתה מוגבל עדיין במיינד. כאילו אתה...
כן, זו שאלה טובה, רק שקשה לי לגמרי לקבל את השאלה עצמה כמעט. הרי אולי נשנה את זה, נגיד, mind heart. מה השאלה? הוא אומר שזה נשמע שאנחנו משתמשים במיינד כדי לשנות את המיינד, שזה הכל נשאר בתוך המיינד. שתי תשובות לשאלה הטובה הזאת, כן? אני שומע בתוך השאלה גם את הרצון להיזהר מזה, כי זה הרצון לא להסתפק בזה. אם זה ככה, אם זה מיינד שמדבר עם מיינד, לא מספיק. אני רוצה לכבד את ה...
זה כמו מזכיר לי כזה.
כן. אני אשיר, אני אשיר, זה... זה
סימן שאלה בעיקר.
אז אני קודם כל רוצה ממש להיות איתך ולהסכים לזה שזה, אם זה ככה זה באמת לא מספק. זה באמת, אני שומע את זה בשאלה שלך ורוצה להצטרף לזה. ולהציע פה שתי נקודות מבט. אחד, שזה לא רק מיינד. אנחנו מדברים על מיינד שהוא בתוך גוף ורגש. אנחנו מדברים על מערכת המורכבת של האדם השלם. ויותר מזה, במיוחד ברהם אביהרה, הם בבסיס שלהם פורצים את גבולות הגוף והתודעה הזאת. הם מדברים על יחסים, על אני והעולם, אני והקהילה, אני ואנשים, המשפחה שלי, החברים שלי, בעלי חיים שאיתי. ושם נעשה גם התרגול, שם נעשה היישום, שם נעשה הבדיקה, שם אני רואה איפה קשה, איפה זה נתקע, כמו ששמענו גם היום כמה וכמה פעמים, ואני גם יכול להגיד, איפה הכי קשה, כן? עם הבת זוג שלי, עם הילדה שלי, עם ה... שם האתגר באמת, כי זה הכי קרוב. וזה מחייב אותנו לבדוק עוד ולהסתכל מאוד מאוד צדדים. אז אני מקווה שזה מזכיר לנו את זה, שזה אנחנו כל הזמן ביחד, כל הזמן ביחד. אז אנחנו לא יכולים להיות, אפילו אם היינו רוצים להיות רק בתוך המיינד, לא היינו יכולים להיות. יכול להיות. שירי מזכירה לי שאמרתי שאני רוצה להציע שתי נקודות מבט. לא, השתיים היו שאחד זה לא רק המיינד, אלא זה לב וגוף. והשני, שזה גם לא רק לב וגוף, אלא ביחסים.
דווקא זה בהתרחבות.
כן. הייתי הולך לשם. כן, עוד משהו אחד, ואז נצלצל בפעמון.
בהקשר למה שאתה העלית, אז אני באמת מרגישה שזה בא מתוך הלב, בסופו של דבר. אני רואה שאני חווה את המציאות באיזושהי צורה מסוימת, ואני רוצה לחוות את המציאות באופן שונה, ומאיפה זה מגיע? מהלב. אם אני רוצה עכשיו לחוות את המציאות שלי בצורה שהיא יותר חומלת, אז בחוויה שלי זה לא בא אך ורק מהמיינד, זה בא מתוך הלב, שבעצם מתוך הלב אני מדברת אל המיינד שלי, וככה אני באמת חווה את זה כמשהו שהוא אחד כל הזמן, שהוא גם המיינד, גם הגוף, גם התודעה. מין כזה משחק כזה בין הכל. ואז זה לא נשאר רק פה, זה מגיע מכאן.
אז מטבע הדברים, כשאנחנו בשיחה, במיוחד שיחה שעוסקת במושגים וברעיונות ובתרבות, אז גם זה מפעיל אצלנו חלקים מסוימים בתודעה ובמיינד, וזה יכול להרגיש גם ככה. לשמחתנו, זה לא רק מה שאנחנו עושים פה. זה היה השיחה של אחרי הצהריים. ואנחנו ניקח עכשיו רגע בשקט, תת לדברים קצת לצלול, ואחר כך אנחנו נמשיך הלאה, ותראו אצל עצמכם איפה הם מחלחלים, איפה הם משמעותיים ואיפה לא. הלוואי שנדע לזהות ולהכיר את הסבל אצלנו ואצל אחרים. הלוואי שנדע להועיל ולעזור איפה שאפשר.